טוב, אנחנו ערב טוב, אנחנו במעשה מחיגר של סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. אנחנו נמצאות בשיעור השלישי או הרביעי במעשה מחיגר, אבל אני עושה סריקה מהירה של איפה היינו ומה למדנו ומה עשינו. ברוכה הבאה, מה נשמע? ברוכות הבאות. ואנחנו נעשה סריקה מהירה ופחות או יותר נגיע לנקודה שאנחנו נמשיך השיעור הזה. המעשיות של רבי נחמן, הסברנו את זה שזה לימוד לעומק, זה לימוד, זה מעשיות מאוד מאוד עמוקות, יש בזה קבלה וסוד ופשט ומה לא. אנחנו לומדות את זה ברובד של הנפש, איפה זה מדבר אליי בחיי היום יום, ומה בעצם רבי נחמן נותן לי עצות. רבי נחמן, כשמו כן הוא מנחם, הוא מדבר ומספר על עצמו שהאש שלו תוקד על ביאת משיח, זאת אומרת שהחיות והעצות והתורות שלו הן תורות מדויקות לדור האחרון, לדור שלפני ביאת משיח, שמאופיין, ודיברנו על זה רבות, דור של עקבא דמשיחא, הדור של העקביים, של המקומות החשוכים, מסופר על דורות ראשונים, אני ככה אומרת כדי לעודד אתכם, כן? מסופר על הדורות הראשונים שהם אמרו רק לא להגיע בדור האחרון של ביאת משיח, כי זה דור שהחושך בו יהיה כמעט מוחלט, האלוקות תהיה מוסתרת, הכל חשוך על חשוך, ויוותר יעקב לבדו, כותב הזוהר הקדוש, זאת תהיה גלות הלבד, גלות הנפש של הבדידות, של הרקנות, של הלבד, וחמר הבעל שם טוב, יהודי בימים האלה, שרק יטול ידיים, או יגיד איזה פרק קפיטל תהילים, יהיה נחשב כמו תן הקדוש של פעם, מרוב שהאלוקות מוסתרת, והחושך הוא, זה הסתרה על הסתרה, זה כאילו, זה לא שאנחנו מחפשים קדוש, את הקדוש ברוך הוא, משחקים מחבואים, הוא מתחבא לנו. אנחנו אפילו לא מבינים שיש את מי לחפש. זאת אומרת, ואני מדברת אפילו עלינו עם המתפחות על הראש, כן, המנוילנות, שלא לדבר על כל אחד ואחד אחר, שבעצם לא מבין מה קורה פה ומה החושך. ורבי נחמן בא ואמר לדור הזה, מה שאני מבקש ממכם, כל דור היה לו את המשימה שלו, המשימה של הדור הזה זה לא להתייאש. כשהוא התחיל לספר סיפורי מעשיות, הוא אמר, טוב, ניסיתי ללמד אתכם תורות, פחות, מי שקורא ליקוטי מאורה, אני יודעת כמה זה מורכב, נעבור לספר לכם סיפורים. ואמר, אני מספר לכם סיפורים כדי להעיר אתכם, שאנחנו מבינים שמה שצריך להתעורר אצלנו זאת הנשמה, אוקיי? אז אנחנו עכשיו נמצאים במעשה מחיגר. ההגדרה של אבן שושן לחיגר זה אדם שיש לו נכות ברגליים, כן? ומה שמאפיין חיגר, ומספר את זה פה רבי נחמן, על משפחה שכזאת, שאבא שם היה חכם גדול, וכשהוא נפטר הוא ביקש מכל האחים להמשיך להשקות אילנות, ומסופר שאחד האחים זה החיגר הזה, שאין לו רגליים, שהוא יכול רק לעמוד, אבל אין לו יכולת ללכת, והסברנו את זה מבחינה רוחנית יותר, שבעצם המלאכים הם עומדים, ובני האדם אמורים ללכת. מה זה ללכת? זה להתקדם ממדרגה למדרגה. אז אנחנו מגיעים לעולם הזה עם תובנות, הבנות, אנחנו אמורים להתחיל להתקדם עם החיים שלנו. החיגר הזה מייצג כל אחד ואחד מאיתנו, שיש לו יכולת לעמוד, אבל אחים שלו מפרנסים אותו, הוא ניזון מאחרים. סליחה שאני מקוררת, הייתי בירושלים היום. הוא ניזון מאחרים, ומתחיל פה סיפור, משל בתוך משל, ומתחיל פה סיפור מאוד מעניין שאותו חיגר, האחים שלו מפרנסים אותו בצורה מאוד נדיבה, אבל יום אחד הוא מרגיש הרגשה פנימית, מה שנקרא אלוקים קורא לו לך לך, ודיברנו על זה שזה זה סוג של קריאה שכל אחד ואחד מאיתנו עוברים את זה במסע החיים שלו, של מקום שבו אני מרגישה שאני רוצה להתחיל ללכת בזכות עצמי, להתקדם לאותנטיות שלי, לכוחות שלי, למצוא מי אני באמת, לעזוב את המקום המוכר והידוע של המשפחה, החברה, הנהגות, ודיברנו על זה הרבה שבוע שעבר, על ההכרח הזה של כל אדם ואדם לעצר באיזשהו שלב בחיים שלו, ולהבין שכל האמונות שלו והערכים שלו והאישיות שלו, ולא משנה מאיזה חברה אני מגיעה, דתית, חילונית, מסורתית, פרימיטיבית, מודרנית, לא משנה מה, רבי נחמן נותן פה בעצם עצה שבאה ומבקשת מכל אדם לבוא ולראות שבעצם הוא ניזון מאחרים, הוא לא מתפרנס, החיות שלו היא לא מעצמו, ובעצם כל הקיום שלו והחיים שלו זה להיות בעצם נזקק לאחרים, נצרך לאחרים, שפה במקרה מוגדרת פה המעגל של המשפחתי שלו, אבל זה יכול להיות המשפחה, החברה, המדינה, התרבות, כל העקרונות שבעצם אנחנו ניזונים עליהם מגיל צעיר, שזה הכל טוב ויפה, כי זה מגדיר פה איזשהו מקום בטוח שאני ממנו צומח. אבל מגיע השלב בחיים ששם אני צריך לעשות את ההחלטה הזאת שאני יוצא למסע הפרטי שלי, שלבדוק את האמונות שלי, את הערכים שלי, מי אני, מה אני, מה באתי לעשות, מה השליחות שלי בעולם. ואת זה סיפרנו פה, שזה גם העניין הזה שהחכם מצווה לפני מותו להשקות אילנות. הסברנו שרבי נחמן ובכלל במשלים של חז"ל, העניין הזה שאדם, כי האדם עץ השדה, האדם משול לאילן, אילן זה גם משל לעולם רוחני על פי ספרי הקבלה, וצריך להשקות אילנות כדי שלא תתייבש לא אתה ולא אחרים. צריך כל הזמן להיות במצב של השקיה, של לימוד, הרחבת הדעת, לימוד של דעת, חידושים, כי אחרת, מה שנקרא, כמו בנסיעה לאופניים, את מדוושת, את עולה, את עוצרת, את נופלת, קשה, את בעלייה, את דוהרת, את בירידה. זאת אומרת, באמת, איזה משל חכם, אה? בקיצור, וסיפרנו שאותו חיגר החליט, קיבל את הקריאה, זה מה שנקרא, השיעור הראשון שאלוהים נותן לו בחיים, במסע שלו, זה הוא לוחש לו באוזן, צא למסע שלך. לך תחפש מי אתה. כמו הכותרת הידועה שתמיד אני שמה בניסיות, התגעגעתי לעצמי, אז באתי. אדם באמת מרגיש באיזשהו שלב בחיים, איזשהו געגוע לפנימיות הזאת שלו, לאותנטיות שלו. רגע, איפה אני בתוך כל הדבר הזה? הקולות הפוליטיים שלי, הדעות שלי, המחשבות שלי, הרצונות שלי, הכיסופים שלי, המהלך חיים שלי. אנחנו כך התחלנו את מסע התשובה שלנו, שאני זוכרת שלמדנו משפטים רוני ואני, ופתאום הוא בא ואמר לי, זה החלטתי שנה שנייה לא להירשם, אני עושה שנייה משפטים. למה? אמר ככה, כי אני קולט שאני כל החיים רץ, אחרי מה שהחברה מצפה ממני. אז בתיכון, אוקיי, הצטיינו. אחר כך בצבא, סיירת מטכ"ל, אמרו שזה הכי טוב, סיירת מטכ"ל. סיימתי סיירת מטכ"ל, טיול בחול, עשיתי את זה. אחר כך בוק דוגמנות, דוגמנות, קולנוע, קולנוע. כאילו גם אחד שהלך לו די מהר כזה כל דבר. ואז פתאום בלימודי המשפטים הוא נעצר ואמר, רגע, אני מרגיש שאין לי פה סיבה להמשיך לרוץ ולמה אני רץ. ועצר את הלימודי המשפטים, לקח שנה, כאילו, אני זוכרת שתמיד אמרתי לו, אבל מה תכתוב ברזומה בשנה הזאת, כאילו? משנת 93 עד 94, מה עשית? חיפשתי את עצמי, הולך אחר כך ללמוד רפואה סינית, כחלק מתהליך הרוחני שלנו. אבל באמת, את המקום הזה שבן אדם כל הזמן רץ אחרי משהו, והקראנו את זה פה בסיפור על זה שרבי נחמן מספר שאותו חיגר עולה על העגלה, סוחר בעל נאמן ועגלון, ומתחיל לדהור במסע של החיים שלו, ואז רבי נחמן, תיארנו את זה בשיעורים הקודמים, שהוא לא חוסך מאיתנו את המציאות הקיימת, ואנחנו נורא מצפים שהכל יהיה רומנטי והוליווד כזה, ושהכל יתקתק, אבל אין מה לעשות, רבי נחמן הוא לא כזה בימאי רומנטי, הוא כזה, מה שנקרא, דוח לפנים, מתחיל לעשות את הסיטואציות שקורות לנו בחיים. אנחנו יוצאים למסע, הוא קורא לנו, אני יוצאת למסע לחפש את עצמי, מסע רוחני לחפש את החיים, מה קורה? ישר פנצ'רים, כן? לא בעגלה. במקרה הזה, במעשייה הזאת, נופלים עליהם גזלנים. עוד מעט אנחנו נתחיל לקרוא מהמעשייה עצמה, אני רק עושה תקציר של שיעורים הקודמים. קופצים עליהם גזלנים, שגזלן זה אדם שמתפרנס מהחיות של אחרים. הסברנו את זה בשיעור השני, שזה בעצם אצל רבי נחמן, הגזלנים זה מפורסמים של שקר. זה כל אותם אנשים שמתעתעים בדעת ההמון, וכביכול מוכרים לך אמת ואמיתות וחיות כביכול, אבל בעצם במקום לתת לך את האמת, הם יונקים את הכוח שלהם מהחיות שלך. הם ניזונים מההרצה שלך, מהבחירות כפיים, מהרצת ההמון. רבי נחמן יש לו עסק מאוד גדול עם מפורסמים של שקר, עד כדי כך שגם יש משל על הבעל שם טוב, שהתלמידים ראו אותו ביער, ככה מכה את הראש ככה בעץ, בצער גדול, הם שאלו אותו, רבנו, מה קרה? אז הבעל שם טוב, שהוא היה סבא של רבי נחמן, אמר להם, אני רואה שלקראת ביאת משיח, העיכוב של משיח לא יבוא מהאנשים הפשוטים, אלא מהרבנים הגדולים. והמבין יבין, והמבינה תבין. אוקיי, ואז אנחנו במצב שהגזלנים קופצים עליהם, והיינו בסוגיה הזאת שבעל העגלה והנאמן שהיו יכולים לברוח ישר ברחו, ושוב רבי נחמן מאמת אותנו מול מציאות לא נעימה, דיברנו על זה שבוע שעבר, שבזמן של ניסיון אדם נמצא לבד. בדרך כלל, כן? אני לא רוצה לבאס מכל המקום של חברויות ונאמנויות, ובאמת יש אבל באמת לאמיתה של הדבר, בניסיון עצמו אתה לבד. אף אחד בעצם לא יכול לעזור לך, כי יש פה איזושהי התמודדות שבינך לבינו. יש פה התמודדות. רבי נחמן מתאר את זה פה בצורה חד משמעית, שבעל העגלה והנאמן, ושימו לב לשם הנאמן, הוא קנה נאמן, כן, אותו חיגר, שיעזרו לו במסע הזה של לצאת ולפרנס את עצמו ולחפש את עצמו בעולם הגדול. ושניהם ברגע הניסיון, ברגע של צרה, שניהם בורחים, ודיברנו על זה ארוכות שבוע שעבר, והסברנו שהם לא לרעתו, הם פשוט כל אדם, איך תמיד אתה מנחם את עצמך שמישהו דופק לך קטע, הוא לא לרעתי, הוא לטובתו. אתם מכירות את זה? אם לא תכירו את זה, כדאי להגיד את זה. זה להבין שזה... שהמסקנה הגדולה שרבי נחמן מבקש מאיתנו, זה בלי ציפיות. כשאין ציפיות, אין אכזבות. צריך להיות פה באיזשהו מקום של להיות, להיות שווה נפש לקראת כל מה שבא אליך. אוקיי? ואז סיפרנו שהוא יושב בעגלה, הם כולם בורחים והגזלנים גוזלים את כל מה שאפשר, והם לא מבינים למה אותו אדם יושב. ושואל פה רבי נחמן, שהגזלנים שואלים אותו למה אתה יושב, והשיב שאינו יכול ללך, והם גזלו את הטבע והסוסים, דיברנו על זה שבוע שעבר, הם גזלו לו את הממון, את הסוסים, שזה הזמן שלו, והוא נשאר על העגלה. ואז תיארנו מצב, ופה אנחנו ממשיכות היום, תיארנו מצב של חוסר אונים מוחלט. הוא יושב על העגלה, הוא יצא למסע, הפסיד כל מה שיש לו, כן? השיעור הראשון שלו היה צא למסע, חפש את עצמך. השיעור השני שלו היה כבר במציאות כזאת של התעקשות שלו. הוא התעקש דרך אגב לנסוע עם הסוס בלילה, ולכן הגזלנים השודדים תפסו אותו. זה פרט חסר פה במסלול. והוא למד שהוא מתעקש, והשיעור שאלוהים מלמד אותנו זה מציאות של להתחיל להבין שהחיים הם חיים של ניסיונות. ואי אפשר להתחמק מזה. אנחנו כולנו מחפשים חיים נורא פשוטים וחיים קלים, אבל רבי נחמן... רבי נחמן, אני לא מסוגלת להתיישר, אני עייפה. רבי נחמן, לאורך כל המעשיות שלו דרך אגב, אנחנו נראה בכל המעשיות שלו התמודדות היסטרית. עם כבר מהמעשייה הראשונה, בעבדת בת מלך, שהייתה בת מלך, שזה אנחנו, שהמלך אוהב אותה, משתעשע איתה, ונזרק מפיו הדיבור, שלא טוב ייקח אותך. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאין לנו פה איזושהי התעסקות עם בורא עולם, שהוא עכשיו מתחשבן איתי באופן אישי. ברור שיש גם נושאים של שכר ועונש, אנחנו לא מבינים בזה כלום אבל. אבל המציאות של ירידה לעולם הזה, היא מציאות של ירידה לתוך הלא טוב. למה? אמרנו את זה בהתחלה, אנחנו נמצאים בעולם של ההסתרה. זאת אומרת, גם אם יש טוב, הוא מוסתר, ולא הכל אנחנו מבינים. ודיברנו, אנחנו עכשיו מגיעים לאיפה שהפסקנו שבוע שעבר, וסיפרנו שאותו חיגר, אני או את, כן, יושבות במציאות שהחיים המון פעמים מביאה אותנו למציאות של חוסר אונים, שמושכים לנו את השטיח מתחת לרגליים, ופתאום הוא יושב, אני יושבת, כן, בסיטואציה על העגלה, ולא יכולה לעשות כלום. זאת אומרת, מעצמי, אין לי שום פתרון. אין לי שום עצה. ורבי נחמן מספר פה שאותו חיגר, הרי דיברנו על זה שבוע שעבר, היו לו שתי אופציות, או להתייאש, נכון? להישאר על העגלה ופשוט למות שם. כן? הוא לבד, הוא לא, אין לו סוסים, אין לו כסף, אין לו ממון, לבד ביער. ומה שבוחר אותו גיבור לעשות החיגר הזה, הוא משליך את עצמו מהעגלה. אין לו רגליים, הוא לא יכול לעשות כלום, הוא משליך את עצמו מהעגלה, ומספר פה רבי נחמן, שמה הוא התחיל לעשות, והוא משליך את עצמו דרך אגב מהעגלה, אחרי שהוא סיים את הלחם היבש, שעוד היה לו מבית אבא, כן? את החיות והדעת, שתבינו, זה משל למציאות שאנחנו עוברים אותה בחיים הרוחניים שלנו, שהלחם שקיבלתי, מהמקום שבאתי ממנו, כבר לא מחיה אותי. התובנות, האמונות, הערכים, ההישגיות, השאיפות, האופי על החיים, תעשי ככה, תעשי ככה, פתאום הכל נהיה יבש. פתאום אני יושב במציאות ששום דבר לא מחיה אותי, ופה אומר רבי נחמן, זה השלב שבו אתה צריך פשוט לזרוק את עצמך מהעגלה. העגלה הזאת שהובילה אותך ונסעה אותך כל החיים, עכשיו יש לך איזושהי מציאות של להעיז, לשחרר, להעז, לשחרר, ופשוט לקפוץ אל מקום לא נודע. הוא נופל על האדמה, ומה הוא מתחיל לאכול, ממה הוא מתחיל להיות ניזון? מהסבים. ופה הגענו לזה, כן? והיה אוכל את העשב סביבותיו, בכל זמן שהיה יכול להושיט ולאכול היה אוכל שם. ואחר כך כשקלה העשב סביבו, עד שלא יכול היה להושיט, היה מנתק את עצמו ללן ואכל שם והיה אוכל את העשב איזה זמן. ומה שדיברנו על זה בצורה מאוד החלטית שבוע שעבר היה, שמה הוא גילה פה בעצם? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה, אותו חיגר עד היום היה ניזון מאחרים, מהמשפחה, מהבעל הנאמן, העגלה, הלחם שהביאו לו. דרך אגב, גם הגזלנים היו ניזונים מחיות של אחרים. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, גם אני, שאני ניזונה מהחברה ומדעת קהל, ואני מדקלמת סיסמאות ודברים, גם אני מעין גזלנית. זאת אומרת, אני נזקקת פה, אין לי דעת של עצמי, לא פיתחתי פה שום תובנות, שום עומק, שום... אין לי, לא הבאתי בעצם, אני לא ניזונה מהאותנטיות של עצמי. אני כמו גזלנים באיזשהו מקום, ניזונה מדברים של אחרים. את גם מרגישה ככה, ליזה? זה אנחנו. ניזונים מאחרים. אני לפעמים שומעת את כל הדעות בפוליטיקה, ואני אומרת לעצמי רגע, מה אני חושבת? ואז אני פותרת את עצמי במין אמירה כזו, טוב, דעתי לא נחוצה בעולם, יש כל כך הרבה דעת שם, כל כך לא מעניין אותי, זה לא משנה מה אני חושבת, ערבים, זה, כזה, שמאל, ימין, לא משנה, לא ניזונה משם, מכלום גם, לא מדקלמת סיסמאות. עכשיו, המזגן לא עובד. לא עובד. מה שמחמם אותך זה ה... קר, אז אפשר לסגור את הדלת כאן, מכאן נכנס רוח אולי, כן. ועכשיו, מה שסיפרנו על אותו חיגר, זה שהפלא הגדול שמתרחש בזמן שהאדם בעצם זורק את עצמו ומפיל את עצמו למקום מאוד נמוך, זה שהוא גילה שהוא יכול לרחוש. כותב פה רבי נחמן, הוא לא יכול אפילו לעמוד, רק לרחוש, והיה אוכל את העשב סביבותיו. זאת אומרת שאנחנו מבינים שיש מהלך בתהליך רוחני, שמביאים אותי לסיטואציה שבה אני מרגישה חסרת אונים, אבל רבי נחמן בא ורומז לנו שבתוך החוסר אונים הזה, יש לך שם מציאות שאת אם תרפי, ואת תגלי שיש לך כוחות לעשות משהו. דיברנו על זה שבוע שעבר, שגם מעט זה טוב, וגם הזחילה הזאת שלו וקצת העשבים שהוא ליקט, זה היה דבר מאוד חשוב. אבל אני רוצה להמשיך פה, כן? ורבי נחמן ממשיך ומספר לנו את זה פה, והוא ממשיך. פעם אחד בא לעשב אחד שעדיין לא אכל עשב כזה, והוא טב בעיניו אותו עשב, מחמת שהיה אוכל זמן רב עשבים והיה מכיר בהם ועדיין לא ראה עשב כזה, וישב את עצמו לעקרו עם שורשו, והיה תחת שורש דומית, אבן טובה, והדומית היה מרובה וכל צד היה לו סגולה אחרת. זה משהו שעכשיו רבי נחמן מחדש לנו בסיפור. עם שבוע שעבר דיברנו על המציאות הזאת שאני מגיעה למקום של חוסר אונים מוחלט, ואני משליחה את עצמי, ודיברנו על זה שהמון פעמים, במיוחד בתקופת הקורונה זה קרה, שאנשים איבדו מאוד את המעמד שלהם על העגלה, כן? איבדו את הסוסים, איבדו את הטבעה, איבדו את הפוזה, הנאמנים ברחו, הזה ברח, קפצו עליהם גזלנים, דקרו אותם עם חיסונים, כל מיני דברים קרו, סתם תקופת הקורונה כדוגמה. וההתמודדות הכי קשה שיש לאנשים בתקופות כאלה, שבהם הם מגיעים, האלוהים הביא אותם למציאות של חוסר אונים, אחת ההתמודדויות הכי קשות זה איך אני נראה כלפי חוץ. זאת אומרת, הוא נמצא פה ביער לבדו. אבל כמה פעמים, ברוכות הבאות, כמה פעמים... אנחנו מוצאים את עצמנו נמצאים במצב של חוסר אונים, כשהנפילה שלי מהעגלה והמצב הזה שאני קוראת לו המצב על הפנים מלחכת עשב, כן, שאין יותר נמוך מזה, כמה פעמים זה קורה כשהביזיון הכי גדול שלי מהכישלון של עצמי ומהמציאות שאני מלחכת עשב, נעשית לעיני החברה, המשפחה, אנשים, חברים שקרובים לי, כמה פעמים המציאות הזאת היא מפילה אנשים למקום ממש של... מחוסר אונים למקום של לב מרוסק, דיכאונות, עצבויות, חרדות, רצון למות, ייאוש. בדיוק אתמול סיימנו סבב של הכשרה, אנחנו מלמדים 12 צעדים בתל אביב בירושלים. בדיוק אתמול סיימנו סבב של הכשרה בירושלים, והיה מעגל כזה שכל אחד ככה הביא קצת מעצמו. מה הוא הרגיש שהכשרה נתנה לו? והיה מוטיב חוזר לאורך כל ה... היו שם משהו כמו 50 איש, וכל אחד מהם שאמר משהו שהצעדים נתנו לו. אני רק אגיד, הצעד הראשון ב-12 צעדים, שזו תוכנית להתמודדות עם התמכרויות ומשברי חיים, אמנם זה התחיל בתור התמכרויות לחומרים ואלכוהול וכדומה, אבל היום ב-70 שנה האחרונות זה לאט לאט התפתח, וזה הפך להיות התוכנית הכי יעילה בארץ ובעולם, לכל התמכרות מסוג כלשהו. אוכל, מסכים, דיכאונות, חרדות. זאת אומרת, היום התמכרות בעצם מוגדרת כהתנהגות שאני רוצה להימנע ממנה, אבל אני לא מצליחה, אני באובססיה חוזרת על אותה התנהגות, למרות שאני יודעת שבסופה היא תביא לי סבל. זאת הגדרה של התמכרות. והצעד הראשון ב-12 הצעדים, שזו תוכנית מדהימה, שהמחורים האלה, מה שנקרא, ירדו הכי נמוך, כדי להביא לנו משם התובנות על מסע חיים, שגנדך אגב, התובנות האלה מתכתבות יופי עם התורות של רבי נחמן. אחת התובנות האלה זה הצעד הראשון. עודנו, שאנו חסרי עונים, וחיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול. והמקום שחזר על עצמו במעגל הזה, זה תחושת ההקלה שאדם מקבל כשהוא מודה שהוא חסר אונים. זאת אומרת, באיזשהו מקום רבי נחמן פה מראה לנו מציאות של אותו חיגר, שזה כל אחד מאיתנו במסע חיים, שהאלוקות מביאה אותו למציאות שהוא לוקח לו את הכל, את כל מה שעד היום הוא היה מג'נגל איתו, מעביר איתו את הזמן, מקבל ממנו חיות, מביא אותי למצב שאני פשוט, אין לי כלום שאני יכולה לקבל ממנו חיות, הוא מביא אותי למצב של חוסר אונים, שאני מלחכת עשב מהקרקע, שאין יותר נמוך מזה, זה כמו בהמה, בהמות הייתי עמך, כן? שאין דעת, אין לי דעת, הכל מתבטל פה, כל המניפולציות שלי, הכישרונות שלי, כל מה שעד היום הצלחתי לג'נגל את החיים שלי ולהסתדר מה שנקרא, אני מושלת במציאות, תופסת את המציאות בידיים ומצליחה הכל איכשהו לסדר, כן? האלוקות מביאה אותנו המון פעמים למצב כזה, שהיא מפילה אותנו למצב של חוסר אונים, של הכנעה. ועכשיו השאלה מה אני עושה עם ההכנעה הזאת. או שאני נופלת לייאוש, למרמור, לכעס, לברוגז. המון פעמים אנשים בשלב הזה בחיים שלהם מגיעים למצב של אם הם היו מאמינים, לא מאמין באלוקים יותר. אלוקים לא מתיב, אלוקים עושה איתי דברים לא טובים, הוא מזיק לי. מה אתה עושה לי? תלונות, מרירות? או שאנשים מגיעים למקום של הכנעה, של הודיה וחוסר אונים, שההודיה וחוסר אונים היא לא מקום של הכנעה מתוך נבחיות, מסכנות וייאוש, אלא ממקום של תובנות שאני חסר אונים, אין לי כוח להציג יותר שיש לי כוח, אבל יש מישהו אחר שיש לו כוח. ואז המציאות היא שאני משליך את עצמי, וזה הצעד השני והשלישי בצעדים, שאני מוסר את כל העניינים שלי ואת כל ניהול החיים שלי אל בעל הכוחות כולם, אל האלוקות. שבעצם כל 12 הצעדים זה עבודה של תובנה שכל הרקנות וההתמכרויות זה בסך הכל אמצעי לשכך כאבים, שכאב האמיתי נובע מהמקום של רקנות, שכל התרופה של הדבר הזה זה שזה רקנות רוחנית, והתרופה של זה זה רוחניות. זאת אומרת, אני חייב למלא את עצמי גם להעביר לבעל הכוחות את ההנהגה על החיים שלי, ונשאלת השאלה באמת שאני שואלת את עצמי המון פעמים, למה המציאות צריכה להיות כזאת? למה הוא יצא למסע? תפרגן לו שהוא ירוץ על הסוסים, והוא יצליח, והוא יגיע לתובנות, ויהיה לו הבנות. מה אכפת לך לפרגן לו מציאות כזאת הוליוודית כזאת, שהכל ילך לנו חלק? לא, אני מדברת על עצמי. מה אכפת לך לפרגן לי שהכל ילך למה שאני רוצה, מרי פופינס? זה תמיד היה החלום שלי, כזה שהמציאות תתקתק, שאני כזה, מי שראתה את מרי פופינס, כן? היא עושה ככה, חדר מסודר, היא עושה ככה, מה שהיא רוצה קורה. מי מאיתנו לא מעוניין במציאות הזאת של, איך נקרא לזה? והייתם כאלוקים. מי מאיתנו לא רוצה להיות אלוקים, לשלוט במציאות, לסדר בדיוק את המזג אוויר שאני רוצה, שאני טסה לשם או נוסעת לשם, שיתנהגו כמו שאני רוצה, סתם, סדר את המציאות כמו שנראה לי, כמו החלומות שלי. ואז מתחילות בעיות, שהמציאות לא מסתדרת כמו שאני רוצה, זה נקרא בעיה. אבל נשאלת השאלה, למה צריך את התהליך הזה? ויש בתפילה של 18, לא שאני זוכה הרבה להתפלל, אני חייבת להודות שאני הפרעת קשב, ונורא קשה לי עם תפילה מסודרת, אני נוראית עם הקטע הזה. אבל יש שם פסוק בתפילת 18 ששחרית, ממית ומחיה ומצמיח ישוע. מה זה הסדר הזה? כאילו, אם מדברים פה על תחיית המתים, אז הוא קודם כל מחיה, נכון? אנחנו נולדים, אחר כך אנחנו מתים, נכון? מה זה הסדר הזה? ממית, מחיה ומצמיח ישוע. להמית את השקר. יש פה מציאות שבעצם זה חוק רוחני, שאם אני מבינה אותו, זה קצת מקל עליי מההתמודדות שלי עם איסורים בעולם הזה. כי כל דבר שלא מתרחש כפי שאני רוצה, זה סוג של איסורים. ולא משנה, כל אחד ילך על הסקאלה, יש כל אחד עם התסריט של הסבל שלו, ולא, אין תחרות בסבל, כן? אחד לקחו לו דובי בילדות, זו טראומה. כן, אין תחרות בסבל, זה מאוד אינדיבידואלי. אבל יש פה מציאות רוחנית של ממית, מחיה ומצמיח ישוע. גם מסכת בבלי כתוב שאלכסנדר מוקדון שאל את חכמי ירושלים כמה שאלות, ואחת השאלות שהוא שאל אותם, מה יעשה אדם ויחיה? ענו לו חכמים, ימית את עצמו. ימית את עצמו באוהלה של תורה. מה זה ימית את עצמו? זה להמית את העצמיות שלו, את האגו שלו. זאת אומרת, התובנה היא בסופו של דבר שאותו חיגר, כן? אני, כל אחד מאיתנו. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מביא אותנו לאיזושהי מציאות בחיים, ואתה יכול לדאור 20, 30, 40, 50 שנה, אתה יכול לדאור. כן, לדאור על ההצלחות שלך, על הכל רץ לך, אתה מתקתק את העניינים. לא סתם הזכרתי את הקורונה, כי הקורונה הייתה איזושהי מציאות בעולם. תמיד אני אומרת את זה, זה כאילו היה השיא, שאפילו טייסים לא הייתה להם עבודה. כאילו זה היה השיא, טייסים מובטלים, כן? כאילו, יש איזושהי מציאות, שאם אנחנו לא נבוא, המציאות של החיים שלנו לא תביא אותנו לשבירת אגו, למקום שאני שם נופל על הרצפה מלחך עשב, אני לא אקנע. והחטא אדם הראשון התחיל בדיוק מהמקום הזה, זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה בעולם כזה שמתקנים את חטא אדם הראשון, זה לא השתנה. כשהנחש לוחש לחווה והייתם כאלוקים בורא עולמות, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להיות האלוקים פה. גונבים את הכתר. ואנחנו רצים על החיים שלנו. אם הוא לא עוצר אותנו רגע בסיטואציה של מפיל אותנו על הרצפה בהכנעה, אנחנו לא מוותרים על הכתר. אני קוראת לזה מאוד פעמים להסכים להיות נברא. אני מבינה שאני נברא, שיש בורא, אבל בכל זאת, אז ממית ומחיה ומצמיח ישוע, זה תהליך שהוא חייב לעבור. אני חייב לרכב קודם, למות, כן? להמית את האגו שלי, את כל הפנטזיות, את האובססיות, את השליטה שלי. שדרך אגב, אם מדברים על התמכרויות, התמכרות, שורש כל התמכרויות זה שליטה. והשורש של השליטה זה פחד. המציאות מפחידה אותי כי אני לא באמת שולט בה, אז אני מתחיל להשתלט עליה. אני מתחיל להשתלט על המציאות, כי אני מפחד שמה יקרה. זאת אומרת, אנחנו הכי רוצים את הוודאות המוחלטת הזאת לדעת מה קורה. אז מה יקרה? תכתוב לי רגע סדר מדויק, מתי אני אתחתן, במה אני אעבוד, בכמה אני אסיים את התואר שלי, מה תהיה המשכורת שלי, איפה אני אגור, כמה ילדים יהיו לי, מה יהיה איתם, מה יהיה עם... אנחנו רוצים ודאות מוחלטת. אנחנו נמצאים בעולם של הסתרה מוחלטת. ועוד חושך, כן? עוד מספרים לנו שזו התקופה גם של החושך שלפני עלות השח, חושך גמור, לא מבינים כלום, לא יודעים כלום. ובתוך כל המצב הזה אני תופס שליטה, שזאת ההתמכרות הכי קשה. דרך אגב, גם לקחת סמים זה לקחת שליטה. אני לא רוצה להרגיש את הכאבים שאני מרגיש, אז אני לוקח משהו כדי להשתלט על הסיטואציה. אני כבר לא מצליח לשלוט במחשבות שלי, בכאבים שלי, במה שאני עובר, אז אני אבלה משהו, אני משתלט על הסיטואציה בזה שאני לוקח כדורים לחרדות, כדורים לזה או כל דבר אחר, כן? זה גם בעצם הבסיס של זה שליטה. אז ממית ומחיה ומצמיח ישוע. הוא מבטיח לנו בסוף שתהיה ישוע. עכשיו ישוע לא הוא מנחית ישוע, הוא מצמיח ישוע. ישוע צומחת לאט. זה הריקבון הזה קודם של הזרע באדמה, בתוך האדמה, בחושך לבד, עד שהוא בוקע, עד שזה צומח, זה תהליך איטי. וכשאנחנו מבינים את זה, יש פה איזשהו מקום שזה נותן סבלנות לסבל הזה. ואני רוצה להקריא משהו יפה, שהייתי בירושלים היום, אז קניתי ספר חדש, שיעורים בספר התניא של הרב שגר, וזה לא שקראתי את כל זה מהבוקר, שזה לא ייראה לכם, אלא יש לי קטע כזה. צ'ק, פותחת, וואי, זה בדיוק מה שאני רוצה להקריא היום, אבל באמת, תראו, זה באמת נפתח לי ותראו איזה יופי, מתוך דרשה על הפסוק אשרי הגבר אשר תיישרנו יה, לומד האדמור הזקן, זה ספר על התניה של הרב שגר, לומד האדמור הזקן באופן מפתיע על זיקה בין הדרגה הגבוהה של אלמא דאיטקסיא, העולם המכוסה, העולם המוסתר, שדיברנו זה שזה עולם הילם הזה שאנחנו נמצאים בו, לבין ההתמודדות של האדם עם איסורים. המשמעות של זיקה זו היא שדווקא זמנים של קושי מאפשרים קרבת אלוקים גבוהה ומשמעותית מעבר להבנות הרגילות של האדם, המוגבלות לכליו הנפשיים והתבונים הרגילים. נוכחות גבוהה זו מאפשרת למצוא בקושי ואף ברע טוב עמוק יותר. כן? ואני מדלגת, בתוך הסיטואציות האלה של איסורים, ולא שאנחנו מבקשים את זה, כן? מתגלה קרבת השם בצורה גבוהה. זאת מפני שהגילוי דרך האיסורים גבוה מהגילוי המגיע דרך הטוב והמוכר של העולם הזו. וזו אינה אמירה דתית נדושה, אלא משהו שעובד השם אמיתי יכול לכבוד. הטוב המהותי, אומר הרב שגר, מהאדמור הזה, כן, מבעל התניה, מצוי באיסורים, כן? זה באיזשהו מקום, פה סימנתי את זה שהוא אומר, זה שמחת הנפש ביציאתה מהגוף. זה דבקות ואהבה שמתממשת דווקא בשל הערעור של העולם הזה. נולדנו בתוך גוף, אנחנו נשמע בתוך גוף. יש משהו באיסורים האלה שמבטשים את הכוחות של הגוף שלנו, ותבינו, זה יכול להיות, זה לא חייב להיות דברים קשים, כן? ואנחנו גם לא מבקשים על זה, אל תיבן לי לידי ניסיון, הוא יודע, גם אני בכלל תולד. אני קצת צמאה, אני כבר מרגישה ש... תמיד אומרת, אני בטוחה שהייתי בשואה, והייתי מהראשונים שמתו מצמא בשעה הראשונה שעמדו בכיכר. תמיד זה כאילו, מגיל קטן אני יודעת שזה, אני הייתי מהראשונים. לא סובלת איסורים, כן? אבל צריך להבין שיש פה איזושהי מציאות, זה כמו צינור מים. כשאתה רוצה שהמים יגיעו רחוק, מה אתה עושה? אתה לוחץ על הצינור, אז המים משפוצים יותר רחוק. בליקוטי המאורן רבי נחמן כותב, השגות אלוקות אי אפשר להסיק אם על ידי צמצומים רבים. זאת אומרת, יש פה מסע שאנחנו צריכים לעבור עם הגוף, עם מה זה הגוף? זה האגו, זה התדמית, זה הרצון לקבל, זה הרצון להיות, תראו אותי, אני קיים, אני פה, אני מצליח, אני... כל הג'ינגול הזה של התדמית הזאת שאנחנו משחקים בחברה, והסיטואציות בחיים שבהם הקדוש ברוך הוא מפיל אותנו לרצפה, אנחנו מלחכים עשר, חלק ניכר מההכשרות זה אנשים שמגיעים בגלל עצבות ודיכאון.
נורית, אבל זה עדיין מתנה להיות כאילו במצב כזה ולמצוא, כי מציאות השם היא שם, כי השם אמר אמו אנוכי בצרה. זאת אומרת, כשיש לאדם...
לא, אנחנו מדברים על זה שהמשימה שלנו...
השם נמצא שם ברמה גבוהה בכל מקרה.
בוודאי, בוודאי, זה לא ש... אבל
לא
כשאת נמצאת בניסיון, אני אגיד לך משהו. מירי אומרת, אני חוזרת לצפות בבית, השם איתנו שם בניסיון. בסדר, זה נורא קל להגיד את זה, אבל השאלה איך אתה עובר את זה. אני לא, חושבת
לא
ש...
אני אומרת שהשם שם נקודה, זה אין ויכוח. הלחוש הזה זה זכות, כי לא כל אדם חש את זה. יש אנשים שממשיכים ללכת עם עיניים.
אז אני אגיד לך משהו מאוד יפה. זה לא רק אנשים ממשיכים ללכת, זה טבע רוחני. על אברהם אבינו בניסיון העקדה, כתוב, וירא את המקום מרחוק. אוקיי? מה זה וירא את המקום מרחוק? מפרשים את זה, אני חושבת שנתיבות שלו מפרש את זה ככה. הוא הולך לקוד את הבן שלו, הוא משכים בבוקר, וירא את המקום מרחוק. אז בפשט זה שורה את מקום העקדה. בעומק של הדבר, לפי החסידות, וירא את המקום מרחוק, המקום זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. כשאדם נמצא בניסיון, המקום הוא רחוק ממנו. אם הייתי מרגישה אותו, זה לא היה ניסיון. הניסיון קורה כשהוא מתרחק ממני. בגלל זה ניסיון. וירא את המקום מרחוק, זה אומר שגם אברהם אבינו שעבר את ניסיון העקדה, המקום, האלוקות, הוא הרגיש שהיא רחוקה ממנו, וירא את המקום מרחוק. זאת אומרת, אם אני נמצאת באמת, וזה בעצם מבחן של אמונה, יש אמונה ויש ביטחון. זה בעצם המבחן של אמונה וביטחון. כשמה שבעצם בא ואומר פה רבי נחמן, ותראו מה הוא מספר לנו לחיגר, פעם אחת בא לעשב אחד שעדיין לא אכל לעשב כזה, והוטב בעיניו אותו העשב. מה זה הוטב בעיניו באותו העשב? החיגר, כן, הגיע ממשפחה שהוא היה שם מתפרנס יפה מאוד, הוא יודע מה זה אוכל. מה זה והוטב בעיניו אותו העשב? זה מה שנקרא, איזה הוא השיר השמח בחלקו, בתוך הרע הזה שלו, למה נפלו פניך עם תטיב סט, שאני כל כך אוהבת את הדבר תורה על זה, על קין והבל, שהקדוש ברוך הוא אומר לקין, למה נפלו פניך עם תטיב, אם תראה את הטוב בניסיון הזה, סט, אני אצא אותך למקום יותר גבוה, זה הניסיון. אני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, בגלל זה ניסיון, אבל אני מוצא מעט טוב בכל דבר קטן וקטן כזה שעובר עליי. וזה בעצם המקום ששם אני מגלה את הביטחון. אמונה זה פה. אני מאמינה, אני קוראת תהילים, אני מתפללת, אני מנוילנת, אני צנועה, נה. איפה הביטחון שלי מתגלה? איך אני מקבל את האיסורים? האם אני מקבל את האיסורים באהבה? וזה מה שהוא מסביר פה מאוד יפה הרב שגב, הוא אומר את זה פה, תראו איזה יפה, הוא אומר את זה כאן. הוא אומר, אני לא מרגיש את עצמי ראוי לדבר על הנושא הזה, אבל בכל אופן, שהוא דווקא כן ראוי לדבר על הנושא הזה, הרב שגר זצל, הוא היה בעל איסורים, הוא היה נכה של מלחמת יום הכיפורים, אבל בכל אופן אני סבור שאני מדבר ממקום אמיתי. אני חושב שהאדמור הזקן חשב שאדם צריך לחפש לעצמו איסורים כמו רבי עקיבא, זו דרגה גבוהה מאוד, כן? אבל אם אלו כבר הגיעו אליו, צריך, כפי שחזל אומרים, לסמוך באיסורים, שכן לא פעם האיסורים מעוררים שמחה וחברות. זאת לא שמחה חברמנית, זו לא שמחה של עוללות ויוהו כזה, כן? אלא שמחת הנפש ביציאתה מהגוף והדבקות המתממשת דווקא בשל ההרעור של העולם הזה. הדבר דומה לאהבה שמתגלה בין חברים דווקא בשעת מלחמה. הניכור נופל והלב יוצר זיקת אמת לזולת. כך גם שעת האיסורים מפילה את המחיצות בין אדם לקדוש ברוך הוא ומאפשרת לקרבת השם להופיע. הבכי הכי עמוק שלנו ואמיתי שלנו מגיע במקומות של לב נשבר. הסברנו את זה שיעור שעבר, שיש הבדל מאוד גדול בלב נשבר לעצבות. עצבות באה ממקום של ייאוש, שאני מרגיש שמגיע לי ולא קיבלתי. אז אני מתייאש מזה, נכנס לעצבות ועצבים, וזה מקום, מדרון מאוד תלול להגיע למציאות מאוד קשה. המקום של לב נשבר, בדיוק אתמול מישהי בקבוצה של ההכשרה כתבה, אני מרגישה שאני כזאת תפוקה, לא הולך לי כלום. זו הרגשה שכאילו, אנחנו הרבה מאיתנו מרגישים את זה בחיים. איך אני אומרת תמיד, הביזיונות הכי קשים שלנו, זה לא ביזיון שמישהו מקלל אותי בצומת, שעברתי, חתכתי אותו ברמזור. הביזיונות הכי גדולים שלנו, זה ביזיונות של הכישלונות שלנו. ששם אני עומדת מול התדמית והאגו המנופח שלי, שרק רוצה הצלחות ולג'נגל את העולם, כן? ולהראות לחברה, כל החברה הזאת המערבית שלנו, חברה מאוד הישגית. אנחנו כולנו ניצולים של חברה תחרותית, הישגית, מנוכרת, שמפתחת גם דור של מחורים. אנחנו, תשימו לב, כל דעת, הקהל דעת החברה, אנחנו בחברה רעילה. כל היום מבקשים מאיתנו להפוך להיות צרכנים של משפיעי דעת, קהל ודעה, ושכל היום אנחנו נרוץ כמו האוגרים האלה בכלוב שרצים בתוך הגלגל הזה. אני צריכה להרוויח הרבה כסף כדי לקנות את כל מה שמראים לי שכדאי לי לקנות, כי כדאי לי כי אני צריכה, ואז אני ארוץ לעבודה. זה מין חברה מאוד מאוד רעילה. ואז היא כתבה שם, אני תפוקה. עכשיו, אנחנו המון פעמים אומרים את זה על עצמנו. אם לא עמדתי בכל ה... עכשיו, אתה פותח גם את הפייסבוק או כל מקום אחר, כולם מוצלחים, רק אני דפוק, כן? כולם נראות. כולם עם ה... איך זה נקרא, זה שהם עושות עצמם פוטושופ. אני רואה כל מיני, אני פוגשת אותם במציאות, אני לא מזהה אותם. היא אומרת לי, מה, את לא זוכרת אותי? אני אומרת לרגע, ואת נראית אחרת. מה, את עם קורונה, קרה משהו? כאילו, פתאום אני קוראת שהיא צהובה מקומטת ולא נראית משהו. מתוקה, אוהבת אותה, אבל כאילו, יש איזושהי פער, מלשון בעל הפאור, מלשון עבודה זרה, מלשון כאילו מה קורה שם. כאילו, הופך להיות עולם של הדמיה, מה שרבנו לא קורא לזה סתם מחלי התמורות, כן? סינימה סיטי של היצר הרע והדמיון. אבל החברה משווקת לנו כל הזמן תדמיות מזויפות, ואז כל אחד עומד מול התדמית שהוא גם רוצה להיות כזה. אותה אחת שגם משדרת את עצמה בפייסבוק, בטח מן הסתם רואה את עצמה אחרי ומקנה באותה אחת, לא מזהה שזה היא, כן? אבל הכל שם הולך על תחרות וקנאה וסגיות, ואז היא כותבת שם אני תפוקה. אז אמרתי לה, הכל בסדר, כולנו תפוקים, כולנו מלאי חורים. כלי שבור, אתה שבור, אז יש מקום לאלוקות להיכנס אליך. אם אני כלי שלם, פצצה, פוטושופ, כן? כולי מוצלחת, איפה הוא ייכנס? לא צריכה אותו, הסתדרתי, נכון? אז זה תהליך שאנחנו צריכים להבין שזה חוק רוחני. הוא לא שובר אותנו כי לא בא לו עלינו, כי הוא מתעלל, כי הוא איך הפסוק היפה הזה, השיר היפה הזה של יהודה עמיחי, אל מלא רחמים, לולא כל הרחמים היו בך, הייתם מגלה קצת רחמים בעולם. הוא מטריס ככה כלפי הקדוש ברוך הוא. אז לא, האל מלא רחמים, והעולם הזה מלא ברחמים. באיזה רחמים? ברחמים שאנחנו משפיעים אחד על השני. אדם שלא נשבר, אדם שלא מגיע למציאות שהוא נופל על הרצפה ומלחך עשב, לא תהיה לו חמלה לעולם על אף אדם אחר. הדרך האמיתית שלי לסלוח לאנשים אחרים, זה לקלוט שגם אני עושה טעויות, שגם אני צריכה מכילה וסליחה, ואז אני יכולה להתחיל למחול לאחרים. כל עוד אני חושבת שאני מושלמת, והכל צריך לתקתק ואני מוצלחת וכדומה, אנשים כאלה באיזשהו שלב אתה מסתכל, ואתה יודע שמתישהו תבוא הנפילה. ושרק שזה יהיה בחסד וברחמים. ושתהיה לו ההתעוררות הזאת של להבין שכמו החיגר הזה, שלא ייאש את עצמו והתחיל לקחת כדורים בשביל לטשטש את הכאב, את המציאות, ולטשטש שלא ירגיש את עצמו, אלא שבאמת יהיה לו המקום הזה של התעוררות לקדוש ברוך הוא, וזה משהו שאנחנו עושים נפלא באמת בהכשרות של 12 צעדים. אתם רואים שאנשים שעוברים תהליך של תחייה, תחיית המתים, אנשים בלי חיות, שאכלו לחם יבש, שהרגישו שהם דפוקים, האגו שלהם נשבר, כי כמה זמן אפשר להחזיק תדמית? תחזיק את התדמית שלך, לכי על זה, רוצי, צחקי אותה, לא יודעת מה, 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה. מגיע איזשהו שלב שהלחם יבש ואין חיות ובא לך, בשמה לי החיים האלה, אין מה שמחיה אותי. אז לצאת למסע, ואני מסיימת עם רבי נחמן שהוא אומר את זה פה. אז אנחנו רואים פה כמובן שהוא מצא אבן מיוחדת, אבן טובה. אנחנו שבוע הבא אנחנו נבין איך הגיעה הישועה שלו, מה זה האבן הזאתי, ולאן היא נשאה אותו, ובעצם מה התובנות של רבי נחמן מפה. ואני מסיימת עם תורה עין ח' בליקוטי תניאנה של רבי נחמן, והוא אומר, והכלל כי אסור לייאש עצמו, כי אפילו מישהו איש פשוט ולא יכול ללמוד כלל, או שהוא במקום שאי אפשר לו ללמוד וכיוצא בזה, אף על פי כן, גם בעת פשיטותו, כן, גם כשהוא על הרצפה מלחך עשב, שזה אומר, והייתי כבהמות עמך, שאין לו דעת בכלל, הוא לא יכול בכלל אפילו לתפוס מה עובר עליו, צריך להחזיק עצמו ביראת השם, בעבודה פשוטה לפי בחינתו, כי גם אז הוא מקבל חיות, כן? והוא ממשיך את זה ואומר את פה, והוא צעק בקול גדול, והעיקר לחזק את עצמו בכל מה שאפשר, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. יש לזה המון תוספות והמשכים, אבל צריך להבין שהתהליך הזה של ממית, מחיה ומצמיח ישוע. זה חוק רוחני. שאני צריך לשמוח איך בני שמעביר אצלנו את ההכשרות, הוא 30 שנה מעביר את ההכשרות של 12 צעדים, אומר לנו, כשאני רואה שמגיע אליי בן אדם סובל, אני שמח בשבילו. אני יודע שבזכות הסבל הזה שהוא מגיע אליו, שהוא יגיע לתחתית, הוא יתחיל להתעורר על עצמו, הוא יתחיל לחיות חיים אמיתיים. הוא יתחיל להביא את האותנטיות שלו, יתחבר לעצמו, יזרוק את הפוזה, יזרוק את האגו. המשפט שחזר אתמול בשיעור זה היה, התחלתי להרגיש נינוחה, שלווה. פתאום כל העול הזה של החיים לא עלה, אני לא מנהלת את העולם. אני חסרת אונים. לא שאני לא עושה פעולות, אבל התוצאות לא עליי. כן יבואו, לא יבואו. אני עשיתי את הפעולות שאני צריכה לעשות. אני זוחלת ומלחכת עשב. גם זה טוב, גם זה טוב, גם זה טוב. ומשחררת ומוסרת ומבינה שיש בורא לכל הדבר הזה. יש פה מישהו שמנהל את המציאות. אתם יודעים איזה הקלה זאת? איזה שחרור זה? איזה אתנחתא נינוחה זה לחיות בחיים של תפילת השלווה. אני אסיים עם זה שאומרים, אלי תן בי את השלווה לקבל את הדברים שיש ביכולתי לשנותם. תן בי את השלווה לקבל את הדברים, אני משתלטת, את מבינה? תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, אומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי, ואת התבונה להבחין בין השניים. והשלווה הזאת היא שלווה שמגיעה רק אחרי שאדם מגיע למציאות של החיגר, של החוסר אונים הזה. של חוסר אונים ובחירה בלא להתייאש, בתקווה. אז שנזכה.